שלום לכם, אנחנו בתוכנית פרשת השבוע, והפעם בפרשת בו. אנחנו כאן עם הרב לייטמן ועם החברים. שלום הרב לייטמן.
שלום לכולם.
התקטיר הפרשה שלנו כזה, בוא אל פרעה, הבורא אומר למשה, בוא איתי ביחד נלך אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו. ובפרשה הקודמת בעצם היו שבע המכות הראשונות שהבורא נתן לפרעה, והיום יש לנו שלוש נוספות עד האחרונה שבהם. היום אנחנו נפגוש את מכת הארבה, מכת ההושך ומכת בכורות, ובני ישראל יצאו בסוף ממצרים ביד רמה. יש לנו בפרשה הרבה תהליכים שמשה, כשהוא בא אל פרעה, אומר לפרעה, תראה, הבורא עכשיו ייתן לך מכה, ופרעה לא כל כך פוחד, ואחר כך כן פוחד, ואומר לו, תלך ותגיד לבורא שיסיר ממני את המכות, ושוב הוא מכביד את ליבו, והלוך והזור. ומכת הושך, שבה יש שלושה ימים הושך במצרים, ולבני ישראל יש אור, ורק למצרים הושך. ובסוף אנחנו מתכוננים לקראת מכת הבכורות, ובני ישראל נדרשים לסמן את המשקופים והמזוזות בדם. זה ככה קיצור ראשון של פתיחת הפרשה. הרב לייטמן, מה זה אומר בפנימיות התורה?
התורה לא מספרת לנו ודאי על היסטוריה וגיאוגרפיה, מה שאנחנו ציילנו פעם בגלגולים הקודמים במצרים ובארץ ישראל, אלא היא מספרת לנו על הדרכים שאדם בהם עובר ממצב למצב עד שמגיע למטרת הבריאה, שמשיג את ההשתוות שלו, דבקות שלו בבורא. שכך אנחנו נוצרנו, כדי מהמצב שלנו שנמצאים אנחנו בעולם הזה, מתפתחים בעולם הזה בדרגות שלנו הנמוכות ביותר, שאנחנו משך התפתחות שלנו מגיעים למצב שכבר בתוך היצור הזה שנקרא אדם שבעולם הזה מתפתחת נקודה שבלב שהיא דורשת התפתחות הרוחנית, ואז אדם שבו מתחילה הנקודה הזאת לדרוש התפתחות הרוחנית, הוא מתחיל לחפש איך יכול לממש אותה התפתחות, ומגיע למקורות שהם נקראים חוכמת הקבלה. בדורות הקודמים הם היו יחידי סגולה שהגיעו כך לזה, ובימינו עכשיו אנחנו רואים שההמונים הם ממש משתוקקים לגלות לעצמם מהי מטרת הבריאה ואיך להגיע אליה, ולכן חוכמת הקבלה בהתאם לזה מתגלה לכולם בהרחבה, ומספרת לכולם איך מי שרוצה לעבור אותו דרך אותם השלבי התפתחות, כדי להגיע מהמצב שנקרא העולם הזה, לגלות בו בעולם הזה מצרים, ואני חושב שאנחנו כבר מתחילים לגלות ולהרגיש אותו ממש בכל העולם, במה שקורה איתנו על ידי הטבע, שאנחנו מרגישים את המשבר הכללי שיותר ויותר מתקדם, וחוסר אונים שלנו להתמודד עמו. זה בעצם הקריאה הראשונה מצד הטבע, מצד הבורא, שמזמין אותנו על ידי המצב הזה שנקרא שבע שנות רעב, להגיע להתפתחות הרוחנית, שנעבור כל השלבים שנמצאים בהתפתחות לפנינו, נעבור אותם טוב. כי באמת אנחנו נמצאים בכללות העולם במצב מאוד מיוחד, שכמו שמספרים לנו המקובלים, שמשיגים תכלית הבריאה, תוכנית הבריאה, כל השלבים שאנחנו צריכים לעבור, הם אומרים שכל האנושות ממש בהדור שלנו, כמו שבעל סולם כתב, צריכה לעבור את ההתפתחות הרוחנית ולהגיע להכרת הממד העליון, הכרת העולם העליון. והעלייה הזאת הרוחנית היא נבנית מתוך הטבע שלנו, שהטבע שלנו בכללה עוד בכללו אנחנו אומרים, מכנים אותו רצון לקבל, האגו שלנו, שאנחנו בהחלט כך מתחילים להרגיש שזה המקור הרע שלנו, שאנחנו אוכלים זה את זה, אנחנו נמצאים כל הזמן בהתקוטטות זה עם זה, אנחנו כל הזמן נמצאים בריצה אחרי ממש להשיג את הכל, אחר כך אנחנו מתייאשים מזה, לא יודעים מה לעשות עם החיים, שואלים בשביל מה חיים ולא מוצאים את התשובה. האגו שלנו מכניס אותנו לניצול הזולת, לבעיות בינינו ואיתנו עם הטבע, וזה לא הכל. אלא האגו האמיתי, הוא מתגלה שאדם מתחיל את ההתפתחות הרוחנית שלו, שהוא מתחיל לשאול מה טעם בחיי, ומגיע למקורות הקבלה, ומגיע לקבוצה איפה שלומד למורה, ואז מתגלה בו כל המערכת הזאת, התאום השחור של האגו שלו האמיתי, מהו הטבע שלנו, עד כמה שהאגו שלנו הוא עוצר אותנו מלהתקדם לרוחניות דווקא. כל היתר רצונות שלנו, אמנם שהם אגואיסטיות, אבל הרצונות האלה אגואיסטיים, הם לא כל כך מפריעים לנו ברוחניות, אלה שעל ידי לימוד, על ידי התעסקות בקבוצה, בנטייה לאהבת הזולת, לחיבור עם הזולת, לוויתור לזולת, מה שחוכמת הקבלה ממליצה לנו לנסות לעשות, כשאנחנו נכנסים לזה, אז אנחנו מגלים עד כמה שאנחנו לא לזה, עד כמה שכל דבר אדם מסוגל לקבל לעצמו ולבצע חוץ מהחיבור עם הזולת, חוץ מהתחשבות עם הזולת. וכאן דווקא, כמו שאנחנו גם כן לומדים מחוכמת הקבלה, אנחנו מגיעים לגילוי המשבר, לגילוי השבירה בינינו. ואותו המקום, איפה שאנחנו מגלים את השבירה, שיכולת שלנו להתחבר עם האחרים, המקום הזה הוא דווקא דורש תיקון. שם, אם אנחנו עומדים ולא עוזבים את עצמנו ומנסים כל הזמן ללחוץ על עצמנו ואיכשהו להיכנס לחיבור, אז אנחנו מגלים כאן מכות פרו. אנחנו מגלים 10 שלבים שבהם אנחנו מגלים עד כמה שהטבע שלנו הוא נגד העלייה הרוחנית, נגד לגלות שיש כוח אחד בסך הכל במציאות שנקרא הטבע, או אלוקים, או הבורא, זה לא חשוב, כי אלוקים בגימטריה הטבע, והכוח הזה הוא טוב ומיטיב באמת לנו, אלה מפני שאנחנו מנוגדים לו, אז אנחנו מגלים את עצמנו כפרו לעומתו. ואדם מתחיל להכיר את הרע שבו כאיזו מפלצת עצומה, גדולה, מאיימת, מפחידה, והמפלצת הזאת היא עכשיו מתחילה להביא לאדם מכות פנימיות. הוא מתחיל להרגיש כמה הוא סובל ממנה, והסבל הזה שהוא עובר מנתק אותו מהאגו שלו. ואם הוא לא עוזב, אם הוא לא מפחד, אם הוא בכל זאת נתמך על הקבוצה, המורה, ספרים, סדר הנכון שהוא קובע לעצמו, ללימוד, לקשר עם החברים שנמצאים באותה דרך, אם אדם לא עוזב, הוא עובר את 10 המכות האלו הכרחיות. זה בכוונה, כי בורא אומר, אני הכבדתי את ליבו של הפרעה שלך. למה? שאתה תראה עד כמה שהוא גדול, עד כמה שהוא חזק, עד כמה שאתה כבר שונא אותו, ומוכן לעזוב את האגו שלך, את הטבע שלך, ולהתחבר, להידבק בטבע, לטבע שני, שלי, שזה טבע של השפעה, של אהבת הזולת, של חיבור עם הזולת. ואדם לא מסוגל להגיע להבנה, להכרה, להסכמה, לרצות חיבור, לרצות להיות למעלה מהאגו שלו, לפני שעוברים עליו כל העשר מכות. ואומנם שכל מכה ומכה היא שונה, היא מלמדת את האדם אחרת להתייחס ולהבין ולראות את הפרו שבו, האגו שלו, עד כמה שהאופנים שלו הם שונים, ובכל הגוונים שלו כך הוא מתחיל לראות את האדם, דווקא מתוך זה שאדם מכיר את כל הצורות האלו שונות של הפרו, מתוך זה באים לו כלים הנכונים על פניהם, על פני צורות האלה, להכיר את הבורא. כי שניהם נמצאים בהעתקה זה מזה, פרו ובורא, שעל ידי על ידי החתימה שלו, הבורא חתם, וכך ממנו נוצר את העולם שלנו, בצורה הפוכה ממנו. אז כמה שאנחנו לומדים לפרטים את כל האגו שלנו, מתוך זה אנחנו יכולים גם כן להתחיל להבדיל את כל הצורות, חוקים, קשרים, מה שיש במערכת האלוקית. ולכן העשר מכות האלו הן מלמדות את האדם גם העשר הצורות העיקריות של האגו, וגם כן מנתקות אותו על ידי הסבל שהוא מתחיל לסנות, הוא מתחיל לזלזל, הוא ממש הוא סובל, הוא בשמחה מתנתק מהאגו שלו, מפני שהצרות, הרגשת הרע, הם מביאות אותו לחיבור עם הבורא, וזה נקרא שהפרו הוא מקריב בני ישראל להבינו שבשמיים, שהוא בהתגלותו הוא עוזר לאדם לעזוב את המצרים ולברוח ממנו מחוץ למצרים, מחוץ לרצון לקבל, למדבר בינתיים, למצב ביניים, ואחר כך להגיע לרצון להשפיע ולדבקות בבורא. לכן הפרו זה בעצם עזר כנגדו, זה נקרא יצרה של האדם, שעליו כתוב בראתי יצרה, בראתי תורת אבלין, כי מאור שבא מחזירו למותה, וזה מה שאנחנו רואים. לכן הבורא אומר, אני הכבדתי את ליבו של פרו, שהוא באור שלו, המאיר שעל האגו שלנו, הוא בזה מעורר את האגו להראות את עצמו, ואנחנו באור העליון רואים מה קורה לנו בתוך האגו שלנו, ומסוגלים אז להתנתק ממנו. ובמידה שאדם מתנתק מהפרו, במידה הזאת הוא כבר מתחבר עם הבורא, מוכן להתחבר עמו. זה תהליך ממושך. אנחנו רואים שכל פעם הפרו מסכים ולא מסכים ולא מסכים ולא, וישנם כאלה שהוא כבר לגמרי הוא מסכים, תצאו, אבל רק גברים. אחר כך תצאו עם נשים, אבל בלי צון, ואחר כך רק מסכים לכל דבר שהם תצאו. זאת אומרת, הפרו הוא ממש עובד בתחכום יחד עם הבורא, כדי האדם שיהיה ביניהם הנקודה שבלב המשה שבנו, שהנקודה הזאת היא תגדל על פני כל הגילויים האלו של האגו, וכך אנחנו נוכל באביות של הפרו לצאת ממצרים, כמו שכתוב שפרו אפילו, זוהר הקדוש כותב, שהפרו מלווה בני ישראל שהם יצאו מהמצרים, וישראל לא יוצא מהמצרים, זאת אומרת האדם לא עוזב את הרצון לקבל עד שלא נופלים כל השרים של הפרו, זאת אומרת עד שעדיין בעיני האדם יש איזשהו מין רווח, בוא נגיד, באגו, הוא לא יכול לעזוב, הוא צריך לגמרי לגמרי להגיע להחלטה והחלטה הסופית שאין לו מה לעשות יותר בתוך הטבע שנולד, והוא חייב לעלות לטבע השני, לטבע העליון. ועד כדי כך הוא מגיע למצב שהוא חייב לברוח מהמצרים, שאפילו כתוב שהמצרים בעצמם הם מה שמהירו את בני ישראל לעזוב ולברוח מהר, ולחצו עליהם תצאו תצאו מהר, ונתנו להם כל הכלים, גם כלי זהב וגם כלי כסף, זאת אומרת אור חסדים ואור חוכמה, שהם יכולים אחר כך לקבל בכל הכלים האלו, וגם כן יצאו עם עוד הרבה מצטרפים מהמצרים. זאת אומרת, יוצא כאן שהאדם שיוצא מתעלה מעל הרצון לקבל שלו, האגואיסטי הזה, הוא לא רק בורח מהאגו שלו, הוא לוקח משם הרבה מאוד כלים שאיתם אחר כך הוא ממשיך ומתקן אותם, ובהם הוא מגלה את הבורא ובונה את הנשמה שלו. שבסופו של דבר הנשמה שלנו היא גם כן מאותו חומר שהיה לנו במצרים, זאת אומרת בימי האגו שלנו, רק שאנחנו מתקנים אותו, כי כל ההבדל בין האדם המקולקל שפרעה שולט עליו, שזה רצון לקבל בכוונה על מנת לקבל, והאדם המתוקן זה שאותו רצון לקבל קיבל כבר הכוונה על מנת להשפיע. זה ההבדל, ההבדל בכוונה, והחומר הוא חומר ממש נשאר אותו דבר, רצון לקבל הוא נשאר הרצון לקבל, רק מכוונה על מנת לקבל, לכוונה על מנת להשפיע, איך שאנחנו משתמשים בו, בזה אנחנו בעצם קובעים האם אנחנו נמצאים במצרים או האם אנחנו נמצאים כבר בארץ ישראל. ובאמת התהליך הזה הוא תהליך מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו אחר כך כשנמצאים בכל התהליכים המתקדמים ותיקונים, כל החגים, כל מה שאנחנו עוברים, אנחנו עוברים ותמיד מזכירים זכר ליציאת מצרים. כי כל המצבים שלנו, של המצבים הרוחניים, מצבים של ההתעלות, הגיעתנו למטרת הבריאה, לדבקות בבורא, הכל הוא על בסיס יציאת מצרים. לכן התהליך הזה הוא, הנקודה הזאת, זה, היא כל כך חשובה. היא ממש מהפך בתוך חיי האדם, שעושה את הקפיצה הזאת מעל הרצון לקבל, שקופץ, יוצא ממנו וכבר נתפס במימד העליון בעולם הרוחני. ויש כאן הרבה מאוד ודאי סביב זה סימנים, מצה, שבע ימים, ועניין של פסח, פסח, שאנחנו יוצאים מהאגו שלנו, הרבה סימנים כלפי חג הזה. ממש אין לנו, בוא נגיד, אין לנו יותר חשוב מהיציאת מצרים. וגם כן בחיי האדם, אם זה קורה, זה סימן שהוא עבר מחסום ומגיע כבר לשלב שממנו והלאה רק קדימה, אין חזרה, אין לו כבר קשר עם מצרים. יש מצווה לא לחזור למצרים, לא לרדת למצרים, אבל זה כבר ברוחניות זה כבר לא קורה, כי אנחנו תמיד בעליות. אפשר לספר על זה הרבה מאוד, על ה... לא, אולי נלך.
כן, יש לי הרבה קטעים. שאלות שאני בטוח שגם להברים יהיה וגם מהאינטרנט. אני רוצה להזמין את כל מי שצופה עכשיו בשיר ולקחת הלק פעיל. האתר שלנו מהכה לכם, תשלחו אלינו שאלות, kab.co.il, האתר של ערוץ 66, האתר של ערוץ קבלה לעם. הייתי רוצה דווקא אולי להתחיל לא משאלות אלא מקטע מתוך ספר הזוהר, פרשת בו, שמתייחס למשהו שהסברת, ואם תוכל קצת להרחיב. בספר הזוהר, פרשת בו, מאמר סלבית אבות, עוד קוף סמכי, אומר הזוהר כך: לא יצאו ישראל ממצרים עד שנשברו מממשלתם כל השרים שלהם למעלה, ויצאו ישראל מרשותם, ובאו לרשות הקדושה העליונה בהקדוש ברוך הוא, ונקשרו בו. אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים, שהוצאתי אותם מרשות אחרת, והבאתי אותם לרשותי.
אני פעם מצייר את זה בצורה כזאת, אולי אפשר, שיש לנו רצון לקבל האגואיסטי, כזה שונה מאוד, יש בו תרייג רצונות, תרייג רצונות, ונגיד שהם כולם ככה. ושאנחנו רוצים לבנות רוחניות, אז אנחנו בונים רוחניות מעליו בצורה שהיא בדיוק תואמת לאותו הרצון לקבל, רק בהפוך, כמו חותם ונחתם, כן? זה הגשמיות, כן? וזה הרוחניות. ולכן, כמו שאתה אומר עכשיו, זוהר מספר, שעד שכל השרים של הפרו הם עדיין נמצאים בשליטה על האדם, שכל האלו התכונות הגשמיות הם עדיין שולטים באדם, כן, רצונות האלו, בכוונה על מנת לקבל, על מנת לקבל. זה נקרא האגו שלנו, האגו שלנו הוא הרצון לקבל, כן? וההבדל הוא, וכאן זה על מנת להשפיע. כן? אז יוצא שעד שלא קם זה, עד שנופל זה, לא קם זה. אתה מבין? שזה צריך להיות זה כנגד זה, כמו שכתוב, זה כנגד זה ברא אלוקים. כי הרצון, הבורא ברא רצון אחד, והרצון הזה הוא לא טוב ולא רע, הוא חומר. ועכשיו איך אתה משתמש בו? כמו שבאדם, נגיד יש לך אדם, איך אתה מכוון אותו עכשיו? אתה נותן לו חינוך טוב, יפה, או ההפך, להיות אכזרי, לדרוס את כולם, לנצל את כולם. זה הכל תלוי באדם, אבל תכונות שלו שהוא נולד איתם, כוחות שלו, יכולות שלו, כל מה שקיבל מהטבע, הם ניטרלים כאלו. אז או לטובה או לרעה, איך שאתה משתמש בו. לכן, עד שלא נופלים שרי מצרים, שרי פרו, שהם כולם כוונות אכזריות, איך לנצל את הכל ואיך לסחוף ולסחוט מכל העולם את הכל, כמו שאדם כך בדרך כלל רוצה, עד שזה לא נופל, המגמה הזאת לא נופלת באדם, לא יכול להיות שהוא עובר בניצול הרצונות שלו על מנת להשפיע. לאהבת את כמוך. או זה או זה, לא יכול עם רצון שלו להשתמש אחרת. או לעצמו, או לטובת עצמו, או לטובת הזולת, ואז בטובת הזולת הוא מגלה את ההתאמה שלו לבורא. לכן, עד שאדם לא בודק, לא רואה, לא מרגיש, לא מתייאש מכל הרצונות האגואיסטיות שלו, עד שהוא ממש רואה שכל רצון ורצון הם ממש הורגים אותו, הורסים אותו, הם האסונים שלו, כל הרצונות האלו. הוא לא יכול לברוח ממצרים. כל השבע שנות רעב ועשר מכות האחרונות האלו, הם חותמות ממש את ההסכמת האדם ורצון רק אחד, לברוח משם. ועד כדי כך שאפילו אותם הרצונות שלו, שלא עברו עדיין את המכות עד הסוף, עד העומק האחרון, זה נקראים עדיין מצרים שבו. כי כל ה... יש בו גם משה ואהרון וקרובים אליהם נגיד, ואחר כך יש בני ישראל שגם כן מתחלקים לכהן לוי ישראל, ועוד ועוד, ואחר כך יש מלך המצרים, ובמצרים יש שרי פרו ופרו ועובדי פרו למיניהם, ועד המצרים הרגילים. אז אדם שבורח ממצרים, הוא לוקח מהמצב שלו, שהוא מתעלה מעל האגו שלו, רק אלו שמסוגל לקחת אותם, והרבה נשאר. האמת שהמצרים נשארת במקום, הפרו נשאר בינתיים גם כן במקום, אחר כך אדם לאט לאט לוקח משם ועוד מתקן ומתקן את הדברים. אבל יש כאלו מהרצונות שאפילו שהם נחשבים עדיין למצרים, לאגואיסטים, אבל גם הם בורחים יחד עם בני ישראל. זאת אומרת, יש כאן איזושהי ערבוביה כזאת, שילוב בין כל הרצונות שבאדם, זה בכל זאת תרייג רצונות לעומק שלהם, של 125 מדרגות, אז זה לא הכל מתעורר. האדם יוצא מהמצרים, הוא סך הכל לוקח הבצק וכלים מהמצרים ובורח. אין לו כל כך, ודאי, הצון והכל מה שיש להם, כמה שאפשר, הם לוקחים. מה שלפי הסיפור, זאת אומרת, האדם בורח, נשאר עוד הרבה כלים שלו, רצונות שלו, שעדיין נמצאים במצרים. אחר כך הם גם כן מצטרפים. אבל לפחות השלב הראשון הזה, הבריחה, ההתעלות מעל האגו שלו הוא עושה. וזה נקרא מחסום.
כן. אני מבין שהגיעו אלינו הרבה שאלות. הנוך, יש לך כבר משהו מוכן?
יש המון המון שאלות על 10 מכות, זה נושא שמאוד מעורר. באור מרחובות אומר לנו כלל ופרט שווים. האם התהליך של 10 מכות, אם נעבור אותו כפרט וגם כקבוצה, או שזה איזשהו הליך פנימי פרטי של האדם?
כן ולא. בדרך כלל, כל המקובלים, ואני יכול להגיד גם כן, שעוברים את זה בצורה פרטית. שאדם מקבל כאלו אכזבות מהאגו שלו, שהוא מתנתק ממנו, ולא מסוגל יותר להשתמש בו. ודאי שזה הרבה יותר קל בקבוצה. הקבוצה לא צריכה לדעת את זה, לא חשוב. אלה האווירה הכללית של הקבוצה, שכולה נמשכת לזה. אפילו קבוצה קטנה יכולה להיות לפי המספר, יכולה להיות קבוצה קטנה לפי הגובה, מה שהם מבינים על עצמם. אבל בכל זאת, המגמה שלהם, האידיאל שלהם שהוא נמצא, הוא מחזיק את האדם ולא נותן לו לברוח מהמערכה, והוא מחזיק את עצמו בזמן המכה, זה מה שחשוב, הנקודה הזאת. והוא עובר את המכה הזאת, ואפילו שאחר כך שוב כאילו הוא אומר שלא, אני מתחרט, אני לא רוצה יותר, אני זהו, רוצה להיות רק על מנת להשפיע, וכל זאת הוא רואה שאחר כך לאט לאט הוא יורד, הוא יורד, הוא יורד בחזרה, ושוב הוא נמצא ועל מנת לקבל, ומגיעות לו שוב אותם מחשבות, ושוב אותם ההבחנות פנימיות ובירורים, והוא בכל זאת נמצא ביניהם, ועדיין הוא רואה שבדרגה יותר נמוכה, יותר עמוקה בתוך הרצון לקבל, עדיין שם הוא לא הכריע שהוא רוצה להתעלות. כי 10 מכות הם לא 10 מכות כביכול שונות לפי האופי שלהם. לא זאת בעצם הבעיה, אלה הם בעובי, בעומק שלהם, יותר עמוקות, יותר עמוקות, יותר עמוקות. זאת אומרת, מה שהיה בפעם הקודם, שאדם התחרט והחליט שהוא לא ישתמש יותר ברצון לקבל, הפעם הוא רואה ש באמת על זה הוא עוד לא עבר. על זה הוא עוד לא למד שאסור לו בזה להשתמש, שלא רוצה, שלא מסכים עם האגו שלו. וכך זה עובר. אבל שוב, אם לידו סביבה חזקה נכונה, הוא עובר דברים האלה בהתפעלות. הוא לא שוכח, הוא מודע שהוא עובר מכה שהיא עוזרת לו להתנתק מהאגו שלו, שעוזרת לו להתנקות. חייבים כאן להיות יחד. אני לא מאמין שהתלמיד יכול לעבור את זה ללא חיזוק מרבו ומקבוצה. לא, זה מאוד קשה. זה לא שזה קשה, זה צריכים לעשות את זה מהר ולעניין. המכות עצמם, אתה רואה, הן מאוד חדות. כן? בא והולך, בא והולך, בא והולך. אז נקווה שאנחנו, זה הכל תלוי איך שאנחנו בעצם מארגנים את עצמנו. אם אנחנו מאורגנים היטב לקבל את המכות האלו, זאת אומרת להתייאש מהאגו שלנו, אז הם יבואו. הכל תלוי בארגון שלנו, בקשר בינינו, ועד כמה שאנחנו נכונים להתייאש מהרצון שלנו, מהטבע שלנו. לא? וזה בא. כן.
יש פה שאלה שחוזרת על עצמה כמה פעמים. רונן מרמת השרון שואל אם את 10 המכות האנושות תחווה בצורת אסונות.
לא, אני לא חושב. אני לא חושב. ודאי אם אנחנו נתקדם בצורה לפי איך שחוכמת הקבלה בעצם מגישה לנו, זה בכלל לא קשור למכות הטבע. כל המכות הטבע, כל המשבר הזה פיננסי, כל מיני בעיות, בגירושים, בסמים, בטרור, וכל הדברים האלה, זה רק כדי לקרב אותנו, כדי לעורר בנו את 7 שנות רעב. אבל מכות עצמם הם חרטה על הטבע שלנו. כל 7 שנות רעב זה שאדם שואל בשביל מה אני חי, למה אני לא חי, ייאוש, אכזבה, איזה מין חולשה, איזה חוסר רצון, חוסר מוטיבציה למשהו לעשות. זה דברים הכלליים שהעולם פחות או יותר מתחיל להרגיש אותם. כן? אבל המכות עצמם זה כבר מכות נגד הפרו, זה כבר מכוון, שאני מגלה שזה בגלל האגו שלי, ואני לא רוצה להיות בו, ואני רוצה להתעלות ממנו, ואני שמח במכות האלו. אני שמח בהם. אני מרגיש שעל ידם אני יוצא. רק בזמן המכה זה קשה. זה, אתה יודע, נו, כמו שנגיד אדם שחולה, הוא צריך לקבל איזשהו טיפול. אז טיפול בעצמו הוא לא נעים. עושים זריקות, אולי עוד כל מיני כאלה פעולות לא נעימות. ודאי. אבל הוא יודע שעל ידי זה הוא מגיע לחיים. אני הייתי אומר שאפילו יותר צנוע משהו בטיפולים. אני לא יודע איך להגיד את זה, אבל הקבוצה, הקשר עם המורה שמחזיק אותך, אני יודע שזה פשוט מציל. ולכן 10 המכות האלו, אני בטוח שאם אנחנו נשתדל, אנחנו נעבור אותם בצורה פנימית, מהירה, אנחנו, הכוונה היא גם כל האנושות.
כן. בקשר האנושות, אי אפשר להתעלם פה ממכת ההרבה. וגם מכות קודמות באו בעצם דרך רמות של בעלי חיים שבאים להזיק לאדם. אנחנו נמצאים גם בימים שהמצב האקולוגי הוא מאוד מאוד רע. והשבוע גם ראיתי בהדשות שפתאום ציפורים מתות ודגים מתים. מה, בפני מה אנחנו עומדים? אתה אומר שזה לא חייב להיות ככה, אבל אנחנו כבר רואים שזה בפועל ככה. המצב האקולוגי הוא מאוד גרוע.
אנחנו נמצאים מול מכת רעב. אני לא חושב ש... אני מקווה שזה לא ירד לעולם, אבל אנחנו נמצאים מול בעיה מאוד גדולה. למרות הטכנולוגיה שלנו באגרוטכניקה וכל ה... בכל מה ששייך לתבועה וייצור חלב ובשר, יש כאן בעיה גדולה היום בעולם, ובשנה הזאת היא לא כל כך תהיה ככה חלקה. מה אני רוצה להגיד? תראה, הכל תלוי באיזון עם הטבע, ואני מקווה ש ההסברה שלנו והמכות האלו איכשהו שיהיו מורגשות במקצת, אבל במקצת הן חייבות לעבור על האדם, על האגו שלו, על הפרו שבו, כדי שיתחיל לקשיב. אתה רואה, הפרו הוא נותן לנו דוגמה יפה מתי הוא מתחיל לקשיב, אחרי איזה מכות, אחרי כל מכה ומכה, כאילו מפנה מקום, עוזב, מפסיק בלשלוט על בני ישראל. זאת אומרת, על נקודה שבלב של האדם שהוא רוצה לעלות מעל האגו שלו. ועד שמשה אומר אז שאני לא משאיר הפרסה במצרים, זאת אומרת, שאני מוציא את כולם מעל הפרסה. זה כבר, זאת אומרת, שפרו מסכים לזה שחלק מהכלים השבורים הם יתעלו לעולם האצילות.
אחרי מכת הרבה מגיעה מכת ההושך, ובמכה הזו לבני ישראל יש אור במושבותיהם ולמצרים אין.
כן.
מה זה בתהליך של ההתפתחות שלנו מכת ההושך?
שאתה מתחיל לגלות שבאמת רק בכלים דה השפעה אתה יכול להשיג אור. לפני זה אתה אפילו לא ידעת לקראת מה אתה הולך. לפני זה היה אסור לך לראות שבכלים דהשפעה יש אור, כי אתה היית אז מיד מקבל אותו על מנת לקבל. עכשיו לא. עכשיו אתה רואה, אם אני משיג כלים דקבלה, זה נותן לי אור להתפתחות. ואור שאתה כבר מרגיש, זה בכלים של ישראל, בכלים שהם מכוונים כבר על מנת להשפיע. זאת אומרת, אתה כבר נזהר אחרי מכות הקודמות להשתמש ב... אור שנמצא, הוא עדיין אור שבמצרים, עדיין אור שקטן הזה, זה עדיין העירה הקטנה, אבל אתה כבר משתמש באור הזה רק בעל מנת להשפיע. זה נקרא העירה שמאירה בתוך כלים דהשפעה, בתוך ביתים של ישראל.
המכה העשירית והאחרונה, מכת בכורות.
כן.
והיא מעלה שאלה, כאילו, מי אלה הבכורות ובמה הם אשמים? אם המצב הכללי הוא לא בסדר, למה בחרו אותם
יסודות, כקורבנות? בוא נגיד הכי פשוט. זה יסודות. זה יסודות שהאדם מגיע ל... הבחור זה הראשון, כן? היסוד של המדרגה העליונה יותר. שאדם מגיע ליסוד הזה, ואז הוא בטוח, אם הוא עובר את זה, סימן שיכול להיכנס למדרגה יותר עליונה. למדרגה הרוחנית, מתנתק מהמצרים.
הזוהר אומר על זה בפרשת בו, מאמר ויהי בהציע לילה, עוד קוף יוד ה' לגבי הבכורות. כל בכור, אפילו, בכור הוא בחינת חוכמה. וכל בכור יורה שאפילו מדרגות עליונות ותחתונות נשברו משליטתם. כל אלו המדרגות השולטות מכוח החוכמה שלהם, שהיא חוכמת מצרים, שכתוב כל בכור בארץ מצרים.
זה שאתה יכול יכול להתמודד עם אור החוכמה ולהגיד כנגד הכלים של מצרים שאני לא צריך אותו, את אור החוכמה הזה, שאני מעדיף את אור החסדים, זה נקרא שאתה עובר מכת בכורות. שאתה ממש יכול עכשיו להתעלות לחפץ חסד. זה היציאת מצרים. אתה מוכן לזה. אפילו שמאירים לך באור חוכמה, בכלים דקבלה, ואתה אומר, לא, זה אני, עם זה אני לא מסכים. זה בשבילי מכה.
בהמשך הפרשה, הבורא מצווה את משה ואהרון שהודש ניסן יהיה ראש ההודשים. Mm-hmm. הוא אומר להם שבעשירי להודש הזה צריכים כל אחד לקחת מבני ישראל שא אחד לבית, לשהות אותו ולסמן את המזוזות ואת המשקוף, וזה יהיה הסימן כשהמלאך יבוא ויפסח על בתי ישראל.
כן.
מה התהליך הזה מכוון אותנו בעבודה הפנימית שלנו, בהתפתחות הרוחנית שלנו?
על דם, על ומזוזות ומשקוף, זה יש על זה הרבה בתלמוד ספירות ובכתבי הארי. זה התיקונים הגדולים מהגרדה הצילות, שאנחנו שעושים את הפעולות האלו ביציאת מצרים שלנו הפנימית, של כל אחד ואחד, אנחנו עושים תיקונים האלה במצבים הקטנים של הגילוי החוכמה ובדרגת הדומם, דם ומשקוף ומזוזה, שזה בלבושים והיכלות שלנו. אבל אחר כך אנחנו נצטרך לעשות את התיקונים האלו כבר בעתיד שנגיע לארץ ישראל. זאת אומרת, זה תיקונים שאנחנו בונים בזה, כמו תיבת נוח, כמו רחם, כמו אוהל המועד, כמו בית המקדש. זה תיקונים של הכלי שבו בצורה כזאת אנחנו יכולים לקבל גילוי האלוקות.
בחצות הלילה הבורא עובר בכל מצרים ומכה את כל הבכורות. כן. מה זה בדיוק חצות הלילה? למה
חצות הלילה? זה נקרא שאנחנו מתחילים תיקון הכלים. זה האור הגדול מאוד שמאיר לנו ממערכת עליונה, זה מאבא ואמא עד האצילות. אנחנו לומדים שזה זיווג בחצות הלילה, זה באבא ואמא העליונים, ומשם מגיע האור. האור הזה הוא כל כך גדול כלפי הכלים שלנו, שהוא מביא לנו חושך, אנחנו לא יכולים לקבל אותו בתוך הכלים שלנו, אין לנו שום אפשרות לקבל, ולכן במקום האור אנחנו רואים את החושך. אין חושך בכלל בטבע, אלא אי יכולת לקבל את האור בצורה הנכונה מביאה לנו חושך. נו, זה בוא נגיד ככה, אתה מדבר כל כך חוכמה גדולה שאני לא תופס אותה, אז בשבילי זה החושך. אתה מבין? אבל חוכמה היא נמצאת, רק אני לא מסוגל לתפוס אותה, נעשה לי בלוק, כזה אטום אני. זה נקרא חצות הלילה, שעד חצות הלילה אנחנו נמצאים על ידי קריאת שמע על המיטה, מה שנקרא תיקונים מיוחדים, ובחצות הלילה מתחיל זיווג די אבא ואמא עליונים, שהם מכינים כבר את הכלים לאור שיבוא אחר כך על ידי תיקונים שלהם. אנחנו מגיעים לתיקון הכלים, ובהם מתחילים לקבל את האורות, לגלות את האור בתוך הכלי, שזה נקרא שאנחנו מגיעים לעמוד השחר, לקף האמצעי.
אחרי המכה הזאת בהצות הלילה, פרעו מזמין מהר מהר דהוף את משה ואהרון, ואומר להם, קומו צאו מתוך עמי, אתם כן. ובני ישראל, ולכו עבדו את השם, וברכתם גם אותי. ולפני שבני ישראל יוצאים משם, הם עושים פעולה די תמוהה. הם לוקחים ממצרים כלי זהב וכלי כסף והכל.
לא, הבורא נתן בכוונה למצרים את הרצון למסור את הכלים
האלו. לא, אבל למה הניצול הזה? זאת השאלה. יוצאים. למה עכשיו גם, מה זה כאילו שכר על שנות העבדות? מה הפעולה הזאת?
לא, איזה שכר? אלא אדם, כמה שהוא מסוגל לקחת את הרצונות שלו, האגואיסטים, אפילו שלא תיקן אותם, אבל הוא יכול לקחת אותם ולעלות איתם יחד בכוונה על מנת להשפיע. בני ישראל זה נקרא כוונה על מנת להשפיע, זה לא רצון. אין? ישראל זה נקרא ישר כל, זה על מנת להשפיע. אין? זה על מנת להשפיע. זהו, הכוונה בלבד. אין? המצרים זה נקרא על מנת לקבל, הכוונה בלבד. אין? אז בני ישראל שבורחים מהמצרים, הכוונות שלי עכשיו, על מנת להשפיע, הם התחזקו. ומה לעשות עם זה? על איזה כלים אני מצרף אותם? לאיזה רצונות? אז יוצא שאני חייב לקחת את הרצונות שלי, שהם נקראים הכלים של מצרים, שאני השתמשתי בהם על מנת לקבל, ולצרף אותם לכוונה חדשה, על מנת להשפיע. זה נקרא שאני בני ישראל, כוונות על מנת להשפיע, מוצאים כלים, הרצונות, מהמצרים, ואז יש לך מחוץ למצרים, מהאגו שלך, רצונות בכוונה על מנת להשפיע. רצונות נקרא כלים שסחבת ממצרים, כלים לאור חסדים זה נקרא כלי כסף, וכלים לאור חוכמה נקרא כלי זהב, ומי יצאו אותם? בני ישראל, כוונות על מנת להשפיע. וככה יוצאים, אחרת אי אפשר. לכן פרו מה הוא אמר? קודם גברים, לכו. מה זה גברים? גברים זה בלי נשים אפילו, זה בלי כלים דקבלה. לא יכולים. אחר כך בלי ילדים, אחר כך בלי צון. אתה מבין? כל פעם היה ויתור, 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 עד שכי אי אפשר לצאת. מה אתה יוצא מהמצרים? סתם במחשבה בלבד, אתה חייב לוצא את הכלים. כל המצרים חייב, כל המצרים אתה חייב להפוך לקדושה. אתה חייב לקחת כל הרצונות האלו ולהביא אותם לכוונה על מנת להשפיע.
ביציאה ממצרים, חוץ מלקחת את הכלי כסף וכלי זהב וסמלות, גם יש עוד תהליך מיוחד שבו מכינים לעצמם בצק והוא לא מספיק להחמיץ ואוכלים מצות.
כן.
מה התהליך הזה מסמל מבחינה רוחנית?
לחם עוני, שלא צריכים יותר חוץ מהכלים דהשפעה.
מצות זה כלים דהשפעה?
זה מסמל לנו. לחם מסמל לנו כלים דהשפעה. כן.
התבלבלתי.
לחם מסמל לנו, לחם מסמל לנו אור חסדים.
לחם בכלל?
כן, כן.
אוקיי.
לא, לחם עוני זה במיוחד. זה וק דמדרגה, שרק בצורה כזאת הם הרצונות שלנו יכולים להתנתק מהאגו שלנו שנקרא מצרים. זאת אומרת, שאנחנו עוזבים את הרצון לקבל ומתעלים, אנחנו מתעלים בצורה, מצד אחד מאיר אור גדול מאוד, כי זה חושך מצרים. זה נקרא אור חוכמה גדול מאוד, גר דה חוכמה. אבל בשבילנו שאנחנו לא מסוגלים לקבל אותו, הוא כחושך. ואני בתוך החושך הזה, אני מבין שזה אור גדול מאוד, אבל בשבילי הוא חושך. ומה מספיק לי? אני לא צריך שום דבר חוץ מהערה הקטנה מאוד של החסדים, שאני בחושך הזה הולך. זה נכון שסביבי הבורא הלא מובן, האור החוכמה העצום הזה שבשבילי זה כלום לא מובן, זה חושך ממש. אין אור, אין שום הבנה, אין שום השגה, אין שום הרגשה, כלום. אני מחזיק רק בדבר אחד, בקצת הערת החסדים שיש, זה נקרא לחם עוני, וזהו.
מה שואלים באינטרנט, הנוח?
יש תלמיד מארצות הברית ששואל, הוא אומר, בכל נושא המכות, הוא לא חסר לו הנושא של האחדות. הוא שואל איך מתגלה הצורך באחדות בכל הסיפור הזה של המכות והיציאה ממצרים.
אם אדם לא נמצא בסביבה נכונה, בחברה, בחיבור עם המורה, עם הספרים, עם החברים, שזה הכל נקרא סביבה נכונה, הוא בכלל לא מגיע, הוא לא מתפתח עד דרגה שהוא מרגיש את המכות האלה ויוצא מהאגו שלו. האגו שלו זה הוא כלפי הזולת הרי. אם הוא לא עובד כלפי הזולת, אם הוא לא רוצה להתעלות מעל זה, אז איך הוא מגיע להכרת הרע? אין לו לכיוון הזה בכלל שום גישה, שום נטייה. לכן ודאי שאנחנו מדברים בלי להזכיר את זה בכל רגע ורגע, שהאדם חייב להיות כעם ישראל, כבני ישראל, כחברים, כקשורים יחד, חייב להיות בסביבה. הסביבה יכולה להיות בכל העולם, כך מפוזרת, אבל הוא חייב להרגיש אותם, הוא חייב להרגיש את התמיכה מהם, להשתוקק, להיות איתם יחד. זה מה שיש לנו. אם הוא לא מרגיש הוא חייב קצת להקדיש לזה תשומת לב, זמן, איזשהו רגישות לפתח. כן?
אדי מפתח תקווה מודאג, הוא אומר שככל שהוא מתקדם הוא מרגיש שבמקום לסנוע את פרו הוא שונא את הבורא יותר ויותר.
בסדר גמור, לא חשוב. העיקר לא לעזוב. הרגשות האלה זה, הם מתחלפות, אין בעיה. העיקר לבורא לא חשוב מה אדם חושב עליו, בוא נגיד כך, בגדול. אלה רק שלא יעזוב. זה החשוב, רק שלא יעזוב.
את מה לא יעזוב?
את הבורא. תחשוב עליו טוב, תחשוב עליו רע, לא חשוב. העיקר אם אתה לא עוזב, אתה כבר נמצא בהתקדמות. וכל הפוסל במימו פוסל, זה ודאי. אם הוא נמצא עדיין מקולקל, אז הוא נקרא רשע, כי הוא ממש מרשיע את הבורא. שונא אותו, ודאי. מרגיש שהוא סובל ממנו. כן? שהבורא עושה לו כל הרע. ולא אף אחד אחר. עד שמתחיל לקבל אור ומנה אחר מנה ועוד ועוד ועוד, ומתחיל להבין שזה לא בא רע מהבורא, אלא מהבורא בא כל טוב, אלא בו מתרחש הרע הזה, בו מתהפך הטוב הזה שמגיע מהבורא לרע. זה כבר קרוב למכות האלה הוא מתחיל להרגיש. כן.
רונן מתל אביב שואל אם יש 10 מכות, מה הקשר בין 10 מכות ל-10 ספירות?
כן, זה ככה זה. אותו סגנון. כן, אלי.
דיברנו הרבה על מכות. מה מרגיש אדם שעובר את המכות האלה ויוצא למדבר, נכנס לארץ ישראל? איזה הרגשות זה מבחינה רגשית?
איך אפשר להעביר?
כי מכות, אני מאמין, כולם מדמיינים
לעצמם. לא, זה מכות, זה מכות אחרות לגמרי. זה לא מכות שהם מה שאנחנו רגילים. המכה היא לא בהרגשה רעה. הרגשות רעות אנחנו יכולים לתאר לעצמנו. המכה היא בזה שאני מתחיל לקבוע שהאגו שלי, שהטבע שלי הוא הרע. זאת ההבחנה, היא נקראת מכה. אחרת זה לא נקראת, זה לא מ-10 מכות. אם סתם רע לי, זה לא נקרא מכה. אלה רע לי לא בגלל שאני מרגיש סתם רע, אלא שאני מרגיש רע על הרצון לקבל שלי, על האגו שלי, שאני בגלל לא מרגיש את הרע. זה נקרא מכה. זאת אומרת, המכה היא זה שמצביעה לי על הסיבה להרע, ולא על הרע עצמו. האמת שבמכות האלו אין כל כך סבל הרבה. אנשים סובלים בעולם שלנו הרבה יותר מ-10 מכות האלו. אני אומר לך, אלה הם, העיקר בהם זה שאדם מקבל קשר ישיר שהסבל בגלל זה שאתה כזה. ואם תתפטר מהתכונה הזאת, תתעלה מעליה, לא יהיה לך סבל. וגם כן הסבל הזה שהוא מרגיש עכשיו, הוא לא גם כן בגלל לא לסבול, כי זה נמצא אחרי 7 שנות רעב, אלא הוא רוצה להתפטר מהסבל הזה בגלל שרואה עד כמה שהוא נבזה, עד כמה שהוא רע, ובמיוחד רע כלפי הסביבה. הוא מתחיל כבר כאן להרגיש שכלפי הערכה של הסביבה, המכה הזאת היא באמת היא מכה. אני לא יכול, אולי אפשר לכתוב את זה כאיזה סיפור, דרך היחסים, אבל זה לא מה שאנחנו חושבים. יש כאן כמה הבחנות. יש כאן בורא, אדם, פרו, הרגשת הרע, וסיבה להרגשת הרע כנגד הטובה. אדם לא רוצה לברוח מהמכה, לא זאת הבעיה. כן? הוא משיג על ידי המכה הסיבות הנכונות, ורוצה להתעלות ממנה מעל המכה להשפעה, ולא סתם לברוח ממנה. הוא רוצה להיות קשור עם הבורא. הוא רוצה להתנתק מהפרו. הוא לא רוצה להתנתק מהרע. מבין? זאת אומרת, הוא עובר ממר ומתוק לאמת ושקר. ורוצה להחזיק באמת. ולכן, 10 מכות האלו, הם מעלים אותו, בסופו של דבר, מעבר למצרים.
אנחנו כבר מתקרבים לסיום. הייתי רוצה לסיים עם קטע מספר הזוהר, ואחר כך אם תוכל לסכם את הדברים. אומר ספר הזוהר, פרשת בו, מאמר לספר בשבח יציאת מצרים, אותיות קוף עין תת וקוף פי. כל אדם המספר ביציאת מצרים ושמח בסיפור ההוא בשמחה, עתיד הוא לשמוח עם השכינה לעולם הבא, שהיא שמחה מכל צד, שזהו אדם השמח באדונו, והקדוש ברוך הוא שמח בסיפור ההוא שלו. בא בשעה, מקבץ הקדוש ברוך הוא את כל החבורה שלו, ואומר להם, לכו ושמעו הסיפור של השבח שלי שמספרים בניי ושמחים בגאולתי. אז מתקבצים כולם ובאים ומתחברים עם ישראל, ושומעים סיפור השבח ששמחים בשמחת הגאולה מאדונם, ובאים ומודים להקדוש ברוך הוא על כל אלו הניסים והגבורות, ומודים לו על עם הקדוש שיש בארץ, ששמחים בשמחת הגאולה של אדונם. מילות סיכום, הרב לייטמן.
על זה אני לא יכול לעשות סיכום בכמה מילים.
לא, לא על זה, על כל
הפרשת. בכל הרצון, בכל הארץ, בכל הרצון, צריכים באמת לספר יציאת מצרים, זאת אומרת לעבור עם ההבחנות האלה בכל הרצונות שלנו, בכל התרייג הרצונות, וכולם לעלות מעל מצרים, ולספר אחר כך שבח ליציאת מצרים על מה שעשה לנו האור העליון הבורא, וכך אנחנו מגיעים לגמר התיקון, שבהחלט בכל שלב ושלב אנחנו מזכירים את הזכר ליציאת מצרים, כי סך הכל תמיד אנחנו יוצאים מהמצרים. לכן כתוב בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו שהוא יוצא מהמצרים. זה באמת ככה. כי התהליך הזה, הפעולות האלו, הן נמשכות עד גמר התיקון. אז נתחיל אותם.
תודה רבה רבה לך הרב לייטמן, תודה לחברים שהיו כאן באולפן, תודה לשאלות ששלחתם מהבית, נהיה כאן גם בשבוע הבא עם פרשה חדשה, עד אז שיהיה לנו כל טוב.